אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
שלום שלום, בעוד שבאיראן סוערות הרוחות בעקבות ראיון שהעניק שר החוץ זריף, והמשטר האיראני נערך לחתום מחדש על הסכם הגרעין עם ארצות הברית והמעצמות, בסעודיה מחשבים מסלול מחדש, מחבקים את המדיניות של ממשל ביידן ומאותתים לטהרן כי יש על מה לדבר ועם מי לדבר. האם ישראל צריכה לדאוג? סמדר פרי, הפרשנית לענייני העולם הערבי של ידיעות אחרונות, כבר איתנו. סמדר, עושה רושם שהמזרח התיכון מתיישר מהר למדי לפי הקו של ביידן.
כן, זה דבר מדהים, כי פתאום יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמן, שלא אוהב כל כך את התקשורת ומשתמש בה רק כשהוא צריך ממש, הנה יוצא היום בריאיון מאוד מאוד ארוך, למעלה משעה, ריאיון שמתפרסם בכל ערוצי התקשורת הסעודים ומגיע בסוכנויות הידיעות גם לארצות הברית, מדינות ערביות אחרות, לאירופה וכמובן גם לישראל. והרעיון הזה הוא מעניין מפני שאני חושבת שהוא מסביר בעיקר את מצבה החדש של סעודיה. וזה מצב לא פשוט.
לא פשוט במובן הזה שהם צריכים לקבל החלטות קשות לשנות מדיניות?
לא, הם עומדים בפני מציאות חדשה, פתאום ממשל אמריקאי שלא אוהב אותם וגם נותן להם להבין שהוא לא אוהב אותם. וגם נותן להם להבין שהוא עוד מתכוון להתחשבן איתם, ולעומת זה, אותו ממשל, ממשל ביידן, כבר מעוטט, ולא רק מעוטט, אלא גם מקיים שיחות תקיפות וגם ישירות עם האיראנים. לפי הפיננשל טיימס, הייתה פגישה אחת בין איראנים לבין סעודים בתשעה לאפריל בבגדד, הם לא ברור עדיין על מה הם דיברו, אבל בכל אופן זו פעם ראשונה שידוע שהייתה פגישה מהסוג הזה. עכשיו שים לב, האיראנים לא אמרו מילה על הפרסום הזה, הסעודים הכחישו, אבל ראש ממשלת עיראק, מוסטפה אל-קאזמי, אישר שאכן הייתה פגישה כזו.
בואי ניקח רגע רוורס ונסתכל על המציאות כמו שהיא. נכון לעכשיו האמריקנים והאיראנים מעוניינים לחתום על ההסכם הזה, שמחזיר את האיראנים בעצם להסכם הגרעין. המשמעויות במובנים מסוימים יכולות להיות גם טובות, כלומר האיראנים מפסיקים להשאיר ברמה גבוהה וחוזרים למשך כמה שנים לסוג של להיות הילד הממושמע בכיתה. את סומכת על האיראנים על הכוונות שלהם?
אני חושבת שכן, אבל זה ייקח הרבה מאוד זמן. זאת אומרת, עדיין הם לא הודיעו שהם הולכים לחתום, ועדיין לא הודיעו שהם הולכים למסע ומתן, כי זה עניין של מקח וממכר, והם רוצים בעיקר לפתוח את איראן, לקבל שיתוף פעולה כלכלי. המצב באיראן רע מאוד, ואם יש קצת כסף, אז הוא הולך למשמרות המהפכה, הוא הולך למקורבים לשלטון, אבל העם האיראני, המיליונים, עשרות המיליונים שם, נמצאים במצב מאוד מאוד קשה, והקורונה לא עוזבת אותם, ובתי החולים מלאים. אפילו לחיזבאללה הם עצרו את הסיוע. זאת אומרת, חיזבאללה מקבל מהם רק נשק. שום דבר אחר לא. לא כסף.
כלומר, האיראנים במצב גרוע. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על המצב הפנימי באיראן, ופה אני חוזר לרגע לאותו ראיון של זריף שדלף, שבו הוא מבקר את משמעות המהפכה, זה מאותת לנו שיש איזשהו עימות פנימי חריף בין הגופים השולטים באיראן?
אני לא חושבת שהוא מדבר על עימות, אני חושבת שהוא מדבר על חלוקת כוחות. צריך לזכור גם דבר אחד, שזריף וראש ממשלת איראן מסיימים בקרוב מאוד את תפקידיהם, וכבר בחודש הבא יתחיל איזשהו מסע פרופגנדה להציג את המועמדים החדשים. זריף תכנן לפרסם את הרעיון הזה רק בחודש הבא, אני לא יודעת איך הוא דלף. בכל אופן יש פה מיצוי חשבונות כשהוא אומר, אנחנו בדרג המדיני משרתים את הדרג הצבאי ולא להפך. הוא אומר את זה ממש במילים מפורשות. והוא מסביר את חלוקת התפקידים בתוך איראן, כשהוא אומר שתפקידו ומעמדו היו מאוד מאוד שוליים, כולל זה, הוא מסביר את זה, מספר את זה, שכשהנשיא בשאר אסד הובא לאיראן לביקור, הוא אפילו לא הוזמן, והוא שר החוץ של איראן. איך הוא אומר, למדתי על זה מהתקשורת.
ומה המשמעות של ההתנהלות הזו?
לקוחות הצבאיים, לקוחות הביטחוניים באיראן, יש עדיפות אצל השליט חמינאי, שהם בדרגה הראשונה, וכל הדרגים המדיניים והדרגים הדיפלומטיים מגיעים בדרגה שלישית ורביעית, וצריכים ללמוד להתמודד עם זה.
בתוך האווירה הקשה הזו בתוך איראן, הסכם גרעין, כיצד הוא ישפר את המצב הפנימי?
תלוי מי מסתכל על זה. מי שמסתכל על זה, זה האנשים ברחוב שאומרים, הנה יופי, יהיה לנו הסכם גרעין, לא, זה לא כך אכפת להם, מה שאכפת להם זה שהחיים, חיי היומיום שלהם השתפרו, כי המצב בחנויות הוא רע מאוד, לאנשים יכולים להסתובב בחנויות ולראות את המוצרים, אין להם כסף לקנות אותם. יש, התחלואה היא מאוד גדולה, ויש מקומות עדיין שהם סגורים, ואנשים יכולים באמת רק לצאת מהבית, רק בעיקר בערי השדה, רק למכולת ולחזרה וזהו. ומעל הכל, בכל במקום, בכל פינה, הם מוצאים את כוחות הביטחון האיראנים, שכל תנועה חריגה הם מדווחים עליהם, והאדם עלול להסתבך.
אני רוצה לנצל את ההזדמנות שאנחנו מדברים על הרעיון הזה של זריף, כדי לשאול אותך על משמרות המהפכה, כי לעתים נדמה שאנחנו הישראלים פחות מודעים למה שקורה שם, למנגנון הכוחני והקשוח הזה, ואת מכירה אותם היטב.
יש שם בעצם במנגנון הזה שלושה כוחות. יש משמרות המהפכה, שזה מעל הצבא, זה, כוחות, זה כאילו מקבילים לצבא, יש להם חיל אוויר, חיל ים, חיל יבשה, והם מקבילים לצבא איראן, אבל הם מועדפים. זאת אומרת, זה יחידת עילית של כל היחידות האלה. יש כוח אל-קודס, שהוא מיועד לעבוד בחול, וזה יחידה מאוד מאוד מסווגת, שקשה מאוד להתקבל אליה, אבל מי שמצליח להתקבל גם נהנה בתנאים יותר טובים. וישנם הבריונים של המשטר, שהם הולכים ביחד עם הצבא, ביחד עם כוחות הביטחון, ופוגעים באוכלוסייה בתוך איראן, וזה ממש קשה לראות את הדברים האלה. זאת אומרת, משמרות מהפכה, ולידם הבריונים, שהם בעצם תפקידם לעשות סדר, ולפלס את הדרך עבור משמרות המהפכה. זאת מדינה עם משטר ביטחוני מאוד מאוד חזק, ולכן לאזרח, האזרחים האיראנים, ממה שאני הצלחתי לפגוש הרבה, פגשתי הרבה מאוד אנשים בחול, אנשים מקסימים, משכילים, נחמדים, נעימים, עם תרבות, אבל מעליהם יש כל הזמן החשש הזה של כוחות הביטחון שרוצים אותם.
כשסולימני חוסל, חשבנו שמשהו ישתנה, נדמה לי שזו הייתה תקרת שווא.
קאסם סולימני היה חביבו של השליט חמינאי. זאת אומרת, הייתה ביניהם איזו הידברות מאוד מאוד מיוחדת, שאחד הבין את השני, אחד ידע, זאת אומרת, סולימני ידע את גבולותיו, אבל הייתה לו גישה, הוא לא היה צריך לדווח למפקד משמרות המהפכה, הייתה לו דלת פתוחה אצל השליט חמינאי וכל יועציו, והוא עשה הרבה מאוד למען איראן בתחום הביטחוני. אני לא אומרת עשה טוב, אני אומרת עשה הרבה. אבל, והוא היה אדם צנוע, אבל היום מחליפו כבר לא באותו סדר כוח, וכל הסיפור הזה מאוד מאוד מסובך, והנה פתאום נופלת עליהם ההצעה של ביידן, להחזיר, להפיח מחדש חיים בהסכמי הגרעין, הם עדיין לא הודיעו באופן רשמי, אבל כל הסימנים וכל העיתותים מוכחים שהם נערכים ומתכוננים ללכת לדבר הזה.
סמדר, בוא נעבור את הכביש חזר לסעודיה. MBS, אמרת קודם שהוא במצב לא פשוט לנוכח ההתפתחויות.
כן, MBS, תראה, היה לו יחסים מאוד טובים עם הנשיא טראמפ, למרות שהוא חיסל את גמל חשוקג'י, למרות כל מיני חיסולים בתוך סעודיה עצמה, אנחנו לא מודעים למה שקורה בבתי הסוהר בסעודיה, זה ממש זוועה. כל פעם אנחנו שומעים קצת סיפורים על העניין הזה, וממש בתי סוהר מתפקעים מאסירים פוליטיים. ושלא לדבר על אסירים רוצחים וגנבים וכו' וכו', אבל האסירים הפוליטיים משקלם עולה היום בדעת הקהל בתוך סעודיה, וכבר נעלם באיזשהו מקום הפחד לדבר עליהם. ו-MBS זז בין הכוונה מצד אחד לעשות סדר בממלכה, ומצד שני למצוא חן בעיני האמריקאים. אז עם טראמפ הוא הצליח ליצור איזושהי שפה משותפת, ופתאום נפל עליו ביידן, וביידן אומר לו, אני איתך עוד אסגור חשבונות אחר כך, ואני חושבת שהסיפור של חשוקג'י עדיין על השולחן אצל ביידן.
הוא בן אדם צעיר מאוד, שנות ה-30.
הוא נשוי עם 4 ילדים, ופתאום לפני, דעת מה, חודשיים, הופיעה אשתו, ונחשפה בתמונות, שמה שרה בת משהור, היא בדודה של מוחמד בן סלמן, היא התגלתה כאישה מאוד מאוד יפה, ואני חושבת שעל ההופעה שלה בחברת נשים הייתה כוונה ליצור איזה צד צל רך למוחמד בן סלמן, ולחבב אותו עוד יותר על הקהל. צריך לזכור את מה שהוא עשה בתוך סעודיה, פתח בתי קולנוע, פתח אולמות לקונצרטים, הביא אומנים מחול, הוציא הרבה מאוד כספים שיש להם על כל מיני מופעי בידור, ונוסף לזה התחיל לחנוך את העיר המדברית נאום, שהיא בעצם אמורה להיות עיר לזרים בתוך סעודיה, ולשאוב תיירים מכל העולם, ולפתח כל מיני חקלאות, סוגי חקלאות מודרנית, להיות עיר בלי מכוניות, משהו מאוד מאוד מיוחד. העיר הזאת נמצאת על גבול ירדן ומצרים, וקרובה מאוד לאילת, ושם גם ראש הממשלה נתניהו נפגש עם יורש העצר בן סלמן. עכשיו, הדבר המעניין הוא שבריאיון שהתפרסם שלשום בתחנות הטלוויזיה הסעודית, ישראל לא מוזכרת אפילו במילה אחת. זאת אומרת, הרבה מאוד, זה רעיון של למעלה משעה, הרבה מאוד נושאים מועלים, יחסי החוץ, יחסי הפנים, תמונת מצב, וישראל כאילו לא קיימת.
וזה דבר מעניין, כי למשל שגריר ישראל בוושינגטון, גלעד ארדן, מדבר על כך שבפגישה של ראש המל"ל שלנו עם ג'ק סליבן, ראש המועצה לביטחון לאומי האמריקני, ישראל הבהיר אחד משמעית שרוצה להתקדם עם הסעודים לנורמליזציה. יכול להיות שזה מתקרר, הסיפור הזה?
אני חושבת שמה שקרה מבחינת בן סלמן זה עצם העובדה שהפגישה שלו עם נתניהו הודלפה, ולא מהצד הסעודי. אתה יכול לנחש מאיפה זה הגיע, והם מאוד מאוד כועסים עד היום על הדבר הזה. אני חושבת שהם יתגברו, ובעיקר מפני שהם צריכים עכשיו לחשב מסלול מחדש מול ביידן, אז הם לא רק יתגברו, אלא גם ילכו, ימצאו איזה דרך לקראת ישראל, אבל בצורה מאוד מאוד שקולה, מאוד מדודה, ועם מחשבות קצת שונות מאשר היו בעידן טראמפ.
יהיה מעניין במזרח התיכון, ללא ספק, בשנים הקרובות. סמדר פרי, הפרשנית לענייני העולם הערבי של ידיעות אחרונות, תודה רבה לך.
תודה רבה.
עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.